חדשות כל חי. השעה 9. שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. כוחות צהל סיכלו הלילה ניסיון פיגוע דריסה בביר נבאלה סמוך לרמאלה, והמחבל הפלסטיני שניסה לדרוס נוטרל. כך עדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. בתום סבב פגישות עם כלל ראשי הסיעות, הנשיא ריבלין צפוי להכריז היום על המועמד לקבלת המנדט להרכבת הממשלה. מסכם את הפגישות בבית הנשיא, כתבנו אבי רבינה.
מצד ההמלצות בבית הנשיא הסתיים אתמול בדרמה גדולה, כשמפלגת תקווה חדשה בראשותו של סער בחרה שלא להמליץ עליו מועמד, ובכך לפי הערכות המנדט להרכבת הממשלה יוענק היום על ידי הנשיא לראש הממשלה נתניהו, אחרי שזה השיג 52 ממליצים לעומת 45 בלבד ללפיד. להחלטתו של שר קדמו שעות ארוכות של דיונים סוערים ומאמצי תיווך כדחתנים בין לפיד לנפתלי בנט על הקמת ממשלת שינוי בה יכהנו ברוטציה כשבנט ראשון. במסע ומתן דרש בנט מלפיד ממשלה פריטטית שתוגדר כממשלת ימין מרכז מובהקת. עוד דרש בנט כי התיקים האידיאולוגיים יישארו בחזקת הימין, כמו תיק המשפטים, התיק לביטחון פנים ותיק החינוך. נאמר עוד כי אם יקבל נתניהו את המנדט, יהיו לו 28 יום לנסות ולהרכיב ממשלה. את מרב המאמצים ישקיע בניסיון לשכנע את חברי הציונות הדתית לאפשר הקמת ממשלה בתמיכת או באימנות מבחוץ של מפלגת טראמפ בראשותו של מנסור אבס.
ראש מועצת בנימין, איש הליכוד ישראל גנץ, התייחס להחלטת שר שלא להמליץ על אף מועמד לנשיא, ומתח ביקורת עליו בטענה שתקווה חדשה מביאה את הפוליטיקה הישראלית למבוי סתום פעם נוספת.
ופה אני אומר על מפלגתו של גדעון סער, שהוא חבר יקר, אבל אני חושב שמפלגה שחורצת על דקלה, החרמה של, בוא נגיד שאנחנו חושבים שיש מי שחושב שבנימין נתניהו לא ראוי, בסדר, זה לגיטימי, אבל יש מיליון אנשים שחושבים שהוא ראוי. אז מי שאומר, אתה לא מחרים את בנימין נתניהו, אתה מחרים מיליון איש מעם ישראל שאומרים למה שאני חושב. מחר מישהו אומר אני לא רוצה את גפני, והוא לא רוצה את דרי, והוא לא רוצה את ליצמן.
דברי ראש מועצת בנימין ישראל גנץ בריאיון למהדורת הבוקר בקול חי. פעילי שמאל המתנגדים לנתניהו קיימו הבוקר הפגנה מוקדמת מול בית יושב ראש תקווה חדשה סער, וקראו לו לשנות את החלטתו אמש שלא להמליץ לנשיא על אף מועמד, ובמקום זה לתמוך בלפיד. כלי תקשורת שונים טענו ביממה האחרונה כי יושב ראש מפלגת הציונות הדתית סמוטריץ' סיכם עם יושב ראש שס דרי שלא להצטרף לממשלה עתידית בראשות בנט. הכנסת ה-24 תחל היום את פעילותה בטקס רשמי לקבלת חברי הכנסת החדשים ובישיבת מליאה מיוחדת במעמד נשיא המדינה. עם השבעת הכנסת החדשה ועל רקע ההסתה נגד הציבור החרדי במהלך שנת הקורונה, תוגש מחדש הצעתו של חבר הכנסת יעקב אשר לתיקון חוק הגזענות, הכולל את סעיף הנישה נגד משמיצי הציבור החרדי, במטרה לשים סוף למצב בו האכיפה נגד גזענות סלקטיבית ואינה מעניקה הגנה לערכי הדת ולציבור שומרי המסורת. את הידיעות מסר כתבנו איתי גדסי. ראש הממשלה נתניהו, שרים בכירים וראשי מערכת הביטחון ידונו היום לראשונה בתגובת ישראל להחלטת בית הדין הבינלאומי בהאג לחקור אותה על פשעי מלחמה. תיבחן אפשרות להתעלם לחלוטין מההחלטה. מחלקת טיפול נמרץ קורונה בבית החולים לניאדו נסגרה הבוקר. מבית החולים נמסר כי המטופל האחרון ששהה במחלקה עבר למחלקת טיפול נמרץ כללי. העברתו מהווה סגירה למעשה של מחלקת טיפול נמרץ קורונה בבית החולים לניאדו, ומדובר בהוכחה להמשך מגמת הירידה של מספר המאושפזים במחלקות הקורונה ובירידה בפניות למיון הביולוגי בבית החולים לניאדו בנתניה. ידיעה שמסר כתבנו צבי טסלר. ארצות הברית הבהירה ביממה האחרונה כי תימנע מצעדים חד צדדיים לטובת התחייבות מחודשת של איראן להסכם הגרעין, אך ממשל ביידן הביע מוכנות לשקול הקלות בסנקציות על המשטר בטהרן אם יביע נכונות לחזור לקווים הכלליים של ההסכם. בתוך כך בווינה תיפתח היום ועידה מיוחדת ביוזמת גורמים בכירים באירופה במטרה לשכנע את איראן להתחייב מחדש להסכם הגרעין עם המערב. את הידיעות מסר כתב חדשות החוץ שלמה ריזל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בחסות ביטוח הרכב של AIG, מצטרפים ומקבלים 3 חודשים מתנה בביטוח המקיף ועוד חודש מתנה בביטוח החובה. לרוכשים ביטוח מקיף וחובה, כפוף לתנאי החברה.
היום מורגשת עלייה נוספת בטמפרטורות וייתכן שרב ברוב האזורים. מחר צפויה ירידה במידות החום במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
בחסות ביטוח הרכב של AIG, מצטרפים ומקבלים 3 חודשים מתנה בביטוח המקיף ועוד חודש מתנה בביטוח החובה. לאורשים ביטוח מקיף וחובה, כפוף לתנאי החברה.
ועד כאן חדשות כל חי.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית, מה שלומכם? ואנחנו בכוחות מתוגברים היום כאשר ברדיו, לא אחר מאשר מוטי קופפר הטכנאי, רדיו כל חי 93 FM, מי שאיתנו ברדיו ומי שאיתנו בדיגיטל, מאיר ליבוביץ' פה על הטכני, ואנחנו בעזרת השם רוצים לתת לכם היום תוכנית שאולי קצת תפתיע אתכם. אנחנו נדבר על הכוחות הנסתרים שמשפיעים עלינו. אנחנו נמשיך את פרקי אבות כמו שאנחנו התחלנו. אנחנו נוהגים הרי כמנהג ישראל בלי נדר ללמוד את פרקי אבות בין פסח לעצרת, כוונה חג שבועות. אנחנו בפרק הראשון, במשניות הראשונות, אבל נלמד היום את הכוח של ההשפעה של הסביבה. נראה איך זה משפיע על האוכל שלנו, כמה אנחנו אוכלים, בוא נראה אם זה יקבע לנו, עם מי נרצה להשתדך, צורת השינוחים שלנו, מה התקשורת משפיעה על הדעה שלנו, על דבר כזה או אחר, כל זה ועוד, ננסה להבין את הכוחות הנסתרים, ואני מדגיש, הנסתרים שמשפיעים עלינו. מי הם הכוחות ואיך הם משפיעים, כל זה ועוד, בתוכנית שלפנינו, אז יקיריי, בואו נתחיל. המשנה באבות אומרת כך, יוסי בן יועזר, ואיש צרדה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, קיבלו מהם. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על זוגות. זאת אומרת, יוסי בן יועזר, איש צרדה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, שהם נחשבים, אחד מהזוגות, זה הדור השני של התנאים, הם קיבלו את התורה משמעון הצדיק, ואנטיגנוס, איש סוחו, הם למעשה אחד מהם נשיא, והשני אב בדין. אנשים ברמה שבסוף מסכת סוטה כתוב עליהם שברגע ששני התנאים האלה נפטרו, בטלו האשכולות. פירוש הדבר, הם מוגדרים כאיש אשכולות. המושג שכולנו מכירים כאיש אשכולות זה הם. וכשהם נפטרו, בטלו האשכולות. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה ביום הראשון, שלמעשה יש לנו ירידת הדורות. אין מה לעשות, ככל שאנחנו מתרחקים מהמקור. המקור היה משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, אנחנו הולכים ויורדים. אז למעשה, הם האנשים האחרונים שהוגדרו כאנשי אשכולות אמיתיים. הכוונה היא שיש בהם הכל. בוא נשמע מהאנשים שיש להם את הכל, מה כדאי לעשות בחיים? איך אני יכול לחיות נכון? במה לשים לב? מדגישים כך. יוסי בן יועזר, איש צרדה, אומר. בוא נראה מה הוא אומר, וניקח את זה תשומת ליבנו, כי אם זה איש אשכולות, כדאי לתות את האוזן, ומה שנקרא, כולי אוזן. יהי ביתך בית ועד לחכמים. נקודה ראשונה, שהבית שלכם יהיה בית ועד לחכמים. לא שאני אלך לשיעור תורה, זה יפה מאוד, זה כל אחד מאיתנו צריך. יהי ביתך בית ועד לחכמים, ואף נסביר. נקודה שנייה, והווה מתאבק, מתאבק, משום אבק, באפר רגליהם. בסדר? לא רק שיהיו חכמים בבית שלך, אני רוצה שתהיה מתאבק באפר רגליהם, כאילו, אתה יודע, שר בגובה הנמוך, הדבר האחרון, והווה שוטה בצמא את דבריהם. יפה, 3 דברים. נקודה ראשונה, שביתך יהיה בית ועד לחכמים. מדגישים חז"ל שיהיה ביתך בית ועד. לא הבית מדרש. זה ברור שהחכמים נמצאים בבית מדרש. שיהיו סביבך, שזה יהיה הבית שלך. תחשבו שאם אתה נותן את הבית שלך, שהוא יהיה מעין בית מדרש, אתה תחיה סביב החכמים. תחשוב, אתם עושים שיעור אצלכם בבית, משהו קבוע שאתם יכולים לשמוע כל הזמן אצלכם. זה דרגות גבוהות, אולי אנחנו, לא כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, אבל הרעיון עבורנו, תכף נראה, אם אתה עושה את הבית שלך בית ועד לחכמים, תבין שגם אם אתה לא חכם, אתה סופג אווירה. אנחנו נראה שהדגש של התוכנית שלנו תהיה האווירה סביבנו שמשפיעה. יש המון דברים שמשפיעים עלינו, ותבינו שכל אחד מאיתנו הרי רוצה להצליח, לא משנה באיזה תחום, רוצה להרגיש סיפוק, רוצה להרגיש מימוש עצמי, אוקיי? אנחנו צריכים להבין שהסביבה שלנו משפיעה. אומר לנו התנא, תקשיבו, יהי ביתך, הבית שלך, לא סתם מקום שאתה הולך אליו. תיאורטית, תנסה לחשוב מה אופף אותך רוב היום, מה הסביבה שאתם נמצאים בה, עם סביבה של עבודה, נו, אז בואו נבין מה הסביבה של העבודה ואיזה סביבה אתם נמצאים, כי היא תשפיע עליכם. הסביבה שבישיבה, הסביבה בלימודים, הסביבה של החברות, הסביבה של החברים, איפה אתם מבלים את רוב הזמן שלכם? יהי רצון שביתך יהיה בית ועד לחכמים, והם ישפיעו עליך. אבל מה יקרה? אם ביתי יהיה בית ועד לחכמים, זאת אומרת, החכמים מסתובבים אצלי בבית חופשי, בשלב מסוים, אתה יודע, א', אני אתרגל אליהם, בינינו, אתה יודע, בסדר, נו, אתה יודע, מסתובבים אצלי, הם לידי כל הזמן, אני כבר לא מתרגש, אתה יודע, שאתה מגיע למישהו חכם, מישהו רציני, אתה יודע, אתה, הדרת כבוד הזאת, יו, אני בבית של הרב, או שהרב נמצא אצלי בבית, וואו, אוקיי, אני אתנהג בהתאם, אני אקשיב לכל מילה, אומר אדרבה, למרות שהם אצלך בבית באופן קבוע, יהיה ביתך בית ועד לחכמים, ומתאבק באפר רגליהם. זאת אומרת שתמשיך להרגיש שאני רוצה, מה שקרה, את האבק, אבק לי עדיין. לא לחשוב שאתה יודע, בשלב מסוים אתה מרגיש אולי, אני כמוהם. בסדר, הם חכמים, גם אני חכם יחסית, אתה יודע. דיברנו על זה קצת אתמול, שלפעמים אנחנו מרגישים דור של חוצפה יסגה. שאתה יודע, פספוס קטן, מרגיש שכבר, לא, אני כמו כל החכמים פה. לא, הווה מתאבק באפר רגליהם. זאת אומרת, תאריך את האבק שלהם, מה שנקרא, את השאריות של השאריות של השאריות שמשאירים, ותבין את הגובה שלך. אם אתה מתאבק באבק אפר רגליהם, אתה צריך לזכור תמיד את המקום שלך, אל תשכח מאיפה באת ומה הדרגה שלך. אתה עדיין לא בדיוק מהחכמים, אתה מתאבק באפר רגליהם. והדבר האחרון, והווה שותה בצמה את דבריהם. שותה בצמה. תחשבו איך אנחנו באמת צריכים ללמוד. אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי ככל שנהיה יותר צמאים ללמוד משהו, אנחנו נלמד אותו טוב יותר, אנחנו נפנים את זה חזק יותר, ואני ארצה ללמוד כמה שיותר. דמיינו אדם שהולך במדבר יהודה לאיבוד, והוא צמא, ואתה נותן לו מים. בואו נשתה ככה את בצמה את דבריהם של החכמים, וכל אחד יבחר איזה תחום הוא רוצה, וככה לשתות, ככה להקשיב, ככה לחוות את זה, ומלא הדברים יעשו פירות. אבל עכשיו בואו נרד לדברים קצת מסתוריים, נגדיר את זה ככה. תראו עד כמה באמת הסביבה משפיעה עלינו. בואו ניקח משהו שהוא מאוד טריוויאלי. אוכל, יאללה אוכל. מה זאת אומרת? אוכל, קדימה אוכל. נכון, לא אכלתי היום בבוקר כמעט כלום, אבל בואו נסביר את זה ככה. אולי זה הסיבה, לא משנה. אוכל. כמה מאיתנו אוכלים יותר ממה שמתכוונו לאכול? אוקיי, אתה בא למטבח, אתה יודע, כמה פעמים, כמה מאיתנו אוכלים, גם כשבכלל לא רוצים לאכול. אני אוכל כי משעמם לי, אני אוכל... פתאום ראיתי איזה משהו כאילו... אני לא רציתי, אבל תראה מה זה. זאת אומרת, המראה של האוכל, הזמינות של האוכל, אני לא חשבתי לאכול, אבל אני בא פתאום, אני אומר, רוגע לך, תקשיב, אחרי פסח, וזה נראה לי נטחן אחרי פסח, או שאתה יודע מה, אני נטחן את זה אחרי הפסח. אתה יודע מה, בסדר, אני תוכן כל דבר אחרי הפסח. אז ממילא אתה לא חשבת לאכול, אבל הזמינות של האוכל, תקשיבו, ניסוי שנעשה בצורה הבאה, סטודנטים מקבלים צלחת מרק. שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אפשרות של מעין מלצר. פירוש הדבר, כל אחד מקבל צלחת מרק, מרק טעים לכל הדעות, אתה אוכל כמה שאתה רוצה. פירוש, סיימת את צלחת המרק, אתה מרים את היד, המלצר מגיע, עוד צלחת, בשמחה, הוא מגיש לך. אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. צלחת מרק, סיימת, תרים את היד, קבל עוד אחת. זו קבוצה ראשונה. קבוצה שנייה, צלחת מרק, אבל הפעם בצורה טכנולוגית, כל פעם שהם לוקחים כף מרק, זאת אומרת, מחסירים מצלחת המרק כף, אוטומטית, תקשיבו טוב, הצלחת מתמלאת. זאת אומרת, יש איזשהו ככה מדד מסוים שברגע שהצלחת יורדת, אז מסופק לך אוטומטית מרק חדש. זאת אומרת, אתה יכול לאכול וזה מסופק. לאכול ואתה מסופק. אתה לא צריך להרים את היד וכדומה. מי אכל יותר? איזה קבוצה? הקבוצה שהייתה צריכה מלצר, אפשר עוד צלחת מרק, או הקבוצה שפשוט יכלו באמת לגרוס ולגרוס, ופשוט זה היה מתמלא אוטומטי. לפי דעתכם? לכאורה זה לא כמה שאני רוצה, כאילו, הרב, אני אוכל כמה שאני חושב שצריך לאכול. לא, ממש לא. הקבוצה שהמרק עליה מאוד זמין, פירוש הדבר, הם יכולים לאכול ולאכול בלי שום, אפילו לא להתאמץ להרים את היד, בסדר? כי להרים את היד, כאילו, אני ארים או לא ארים? אני אקרא למלצר או לא אקרא למלצר? לא יודע, הוא חושב שאני פרסר כזה, חושב שאני כזה, לא יודע, בקיצור, ברגע שהאוכל זמין לי, בואו ניקח דוגמה נוספת, עניין של בופה, בסדר? אם עכשיו במלון יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת, המלצר יביא לך. כמה שתרצה, תקשיב, כמה שתרצה, תקרא למלצר, הוא יביא לך. והוא מלצר זמין, לא שהוא עכשיו, איפה הוא המלצר, יאללה בואו, לוותר על זה. מלצר זמין עומד בהקשב לידך, או בופה, לך תיקח כמה שאתה רוצה. בבופה לוקחים יותר, יקיריי. תראה גם את הצלחות שמשאירים אחרי זה. עשו את הניסוי הזה על פופקורן. כידוע, אולי לא כל כך במחוזותינו, אתם יודעים מי זה הצופים והמאזינים, אבל יש כאלה שבאים למקומות של צפייה בסרט וקונים פופקורן. עכשיו, הניסוי היה כזה. פופקורן חופשי חופשי. אתה קונה כלי, עכשיו אתה משלם לפי הכלי, ואתה מקונה חופשי חופשי. יש כוס קטנה, כוס בינונית וכוס גדולה. מי אכל הכי הרבה? ואני מדגיש, לכולם זה חופשי, כי גמרת את הכוס, ולך תקח עוד אחת. כמה, מי אכל יותר, לפי דעתכם? אני אגיד לכם, ככל שהכוס הייתה גדולה יותר, אכלו יותר. אבל למה? מה זה קשור? כמה שאני ארצה, אני אוכל. לא. יש כוחות שמשפיעים עליך. אחד מהם זה הזמינות של האוכל. אם האוכל יהיה זמין, גם אם אתה לא רעב, אני אגיד לכם יותר מזה, הניסוי גם נעשה כאשר הפופקורן היה מגעיל. לא מגעיל לגמרי, נכון, אבל פופקורן נקרא לזה מלפני הפסח, בסדר? זאת אומרת, קצת יבש וגם לא קריספי כזה, לעומת הפופקורן הטעים עם החמאה והמלח שהיה בניסוי הראשון, נתנו להם גם פופקורן ממש, אנשים התלוננו אחרי זה, כאילו, מה זה הפופקורן הזה? לפי דעתכם, זה שינה את כמות האוכל? אה? תקשיבו טוב. ברגע שהם קיבלו כוס פופקורן גדולה, הם סיימו אותה כמו גדולים, ואפילו ביקשו עוד. זאת אומרת, זה תלוי בזמינות. זה שמתלוננו, אתה לא מכיר את זה? יש כאלה מפצחים גרעינים, חצי שם מפצחים גרעינים, איזה גרעינים מגעילים, וממשיכים לפצח. תגיד לי, אמרת שזה מגעיל, נכון, אבל אין משהו אחר, שנייה, תן לי לסיים פה את הגרעינים. זאת אומרת, הזמינות של האוכל תשפיע עלינו. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לא רק הזמינות, אלא המראה של האוכל. משפיע או לא לפי דעתכם? תקשיבו, ראיתי ניסוי מזעזע, בסדר? לא להיגאל, שערו איתי עד הסוף, אבל ביקשו מהנבדקים לבוא רעבים. תקשיבו, אל תאכלו מהבוקר, הניסוי יהיה בערב, תבואו רעבים. הם כולם באים עם בטן מקרקרת, אוקיי? הם נכנסים לחדר, ריח של מאפייה. ולא סתם מאפייה, תנור עם עוגות בראוניז. תקשיבו, בראוניז עם ריח של בראוניז כזה חם, מהביל. מה עשו? אין דברים כאלה, אוקיי? עכשיו, הם לא אכלו כל היום, ואתה יודע, חוקרים פותחים את התנור, יוצא אדים כאלה, קלק, 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 של בראוניז טריים. אני לא יודע אם טריים או טריות, אני לא יודע מה נגדיר את זה, אם זה עוגות או לא, עוגיות, לא משנה מה. בקיצור, ריח חבל על הזמן, ואז מגישים להם את הבראוניז, והעוגת בראוניז, בצורה של, סליחה בכבודכם, כן? גדולים של כלב, בסדר? מה שהכלב עושה בזה שצריך לאסוף, אוקיי? יופי, הם אכלו או לא? איך? הרגע, הריח של בראוניז. הטעם, לא טעמתי, של בראוניז אני מנחם. זה הבראוניז, נו אז מה, זה נראה כמו, מה קרה, מה קרה? הם לא אכלו את זה, איך, איך, מגיל, כאילו אני לא מסוגל לאכול את זה. מה הבעיה שלך? תעצום את העיניים, תאכל. נכון, אולי אם הייתי חייב, הייתי אוכל. אבל תראו איך המראה של האוכל השפיע. זאת אומרת, יש המון המון כוחות שמשפיעים עלינו, חלקם במודע, חלקם לא במודע. לכן הרבה פעמים אנחנו נראה שאת המאכלים הפחות בריאים יצבעו בצבעים של אדום וצהוב וירוק, דברים שכאילו שיגרה אותי יותר לאכול אותם. ולכן העבודה שלנו זה להיות קודם כל במודעות. יהיה ביתך בית ועד לחכמים. תקשיב, בוא תסתכל מסביבך. הסביבה שלך משפיעה או לא? עם מי שאתה אוכל את האוכל, זה משפיע או לא לפי דעתכם? ברור, מצאו כאשר אוכלים למשל בחבורה, קבוצה גדולה של חבר'ה, אתה תאכל יותר או פחות? אני אגיד לכם, אנשים אכלו יותר. למה אכלו יותר? למה בקבוצה אתה אוכל יותר? אז ברמה הפרקטית, הסעודות ארוכות יותר. ולכן, אתה יודע, אנחנו יושבים וזה, אז מזכנים לשנש, אחי, אתה מבין? מצד אחד, מצד שני, אני נהנה אולי מהחברה של האנשים, אז אני לא שם לב כמה אני אוכל בכלל, אתה מבין? אני שקוע באוכל. מעבר לזה, אם אנחנו בחבורה, אז לא מסתכלים בדיוק כמה אני אוכל. זה לא אחד על אחד בפגישה עסקית, בסדר? אז לצורך העניין, אני יכול לאכול יותר, אף אחד לא רואה, לכן, אני מחביץ פה את השניצלים, יש פה אף אחד לא רואה, אני לוקח עוד שניצל, וכן הלאה. עם מי אנחנו אוכלים? ומתאבק באפר רגליהם, שתמיד תבין שהחברה שאתה סביבה תשפיע עליך. פגישות שידוכים? תקשיבו טוב. עשו את הניסוי הזה, כאשר בחורה יוצאת לפגישת שידוכים. ועכשיו, זה משנה אם היא יושבת לפגישה. אני אתכם את האפשרויות. שתי אפשרויות היו. אפשרות אחת, הגיעה לפגישה בחור. תקשיבו, בלשון הרחוב, ליגה, אוקיי? ליגה, מה זה חכם, נאה, ירא שמיים, מסודר כלכלית, לא יודע, בא עם רכב, הוא לא, יש לו נהג, בסדר? אפילו לא, אולי לא רישיון, מה שתרצו. בקיצור, בחור כארזים. ולעומת זאת, היה בחור ממש לא כארזים. בחור שכאילו, לא, 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 לא. כידוע שפעם הייתה איזה בחורה אחת שאימא שלה לחצה עליה להתחתן, תתחתני כבר, אי אפשר ככה, מה שיש תקחי, מה שיש תקחי. היא אמרה, אוקיי, יאללה, אני לא בודקת, מה שהשדכנית מציעה אני לוקחת. יצאה לפגישת שידוכים, הגיע הבחור, אומרת לי, הרב, אתה יודע מה זה איש המערות? איש המערות, כולו זקן, הרב, כולו זקן, לא תגיד לי זה, כולו זקן, הרב, היית צריכה כאילו, איפה, אלו, אלו, להזיז את ה, איפה בן אדם, בסדר, הרב, הוא בא עם סנדלים, עם סנדלים, עכשיו, אין לי בעיה בגדול, בסדר, אבל בלי גרביים, בלי גרביים, כל בוהן, כמו מלמיליון, הוא לא, הרב, ציפורניים, לא יכולתי לראות את זה, הרב, היה חסר לראות כזה מבוט, וזהו, הגיע מי שמה, הרב, היה לו ריח של אופות, אוקיי? ריח של אופות. נכון, הוא אמר לי שהוא שוחט. אבל, אתה יודע, תתארגן לפני כן. אמרתי, אמא לוחצת אותי, אני לא אומרת לו לא. אני אומרת לו, תקשיב, לא נעים לי כזה בלובי של המלון, בוא אליי הביתה. כאילו, בוא נפגש אצלי בסלון, אתה יודע, במלון, אצל ההורים שלי, יהיה יותר נעים. הגיע הביתה, היא דפקת בדלת, אמא שלה פותחת, מה, כבר חזרת? ואתה, לא, הבאתי את הבחור לפה. הנה הוא, והיא זזה, ואימא שלה רואה את הבחור, רגע, אימא שלה, ישבה עם הבחור רבע שעה 25 דקות, שחררה אותו לנפשו, והיא נכנסת לאימא, היא אומרת לה, אימא, אימא שלהם כדורים? לא, לא, הוא אומר, זה תירגעי, כנראה לא להתחתן, אוקיי? אבל תפסיקי להלחיץ אותי. בחורה נפגשה עם בחור כארזים, ובחורה אחרת נפגשת עם בחור ממש לא. מה שאומרים מסוכריות, M&M, זה סוכריות מאוד מאוד מפורסמות בארצות הברית. 400 מיליון סוכריות ביום מייצרים בארצות הברית. מה שאומרים על השולחן, זה משנה כמה סוכריות היא אכלה, בהתאם למי שנפגשה איתו? האם זה קשור אלינו? ומה זה קשור אלינו? כל זה ועוד, מיד אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פאונגר.
Thank you. ואני כאן כדי להציע לכם הזדמנות שתוציא אתכם מהמשבר ובגדול. כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. אל תגידו לא ידענו, נצלו את ההזדמנות, וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
יריד הספרים הגדול בעולם פתוח. עולם שלם של ספרים במוסד הרב קוק בירושלים. עד 65% הנחה, עד 12 תשלומים. היריד יפתח באיסרו חג הפסח למשך שבוע ברחוב הרב מימון אחת בירושלים. כ"ב עד כ"ט בניסן, 4 עד 11 באפריל. מוקד ההזמנות פתוח, 02-651-5592, או באתר מוסד הרב קוק.
לא רואים עלייך כשאת רצה בין ילדים לעבודה. לא רואים עלייך כשאת יוצאת לקניות או פוגשת חברה. לא רואים עלייך כשאת עם מסכה וגם כשאת בלעדיה. לא רואים כמה כאב את מסתירה. את בת מלך. את לא לבד. בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן, בזכות טיפול מסור, מקצועי ואישי. התקשרי לקו הסיוע של בת מלך. 1-800-292-333.
הודעה חשובה. בימים אלה מציינים את הילולת הצדיק מקרסטיר, הידוע כפועל ישועות רבות. זקוקים לישועה בפרנסה, ברפואה, בבריאות איתנה, זרע של קיימה או כל תחום אחר, חייגו לעמותת רב להושיע, שהוקמה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ושמכם יוזכר בחרדת קודש ותחנונים. בציונו של הצדיק מקרסטיר שבהונגריה, לאלו התומכים בחסד העצום של האכלת תינוקות רעבים באמצעות עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33, כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33.
רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, שתלים וציפויים באיכות הגבוהה ביותר. רפואת השן, רבי עקיבא 65-03-619-28-85.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
האצל 47, שכונת התקווה, תל אביב.
טעים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום עם כוחות נסתרים שמשפיעים עלינו ברמה הבסיסית. ברור שהחברה שאנחנו סביבנו, אמרנו את המשנה באבות, ומתאבק באפר רגליהם של ועד בית ועד לחכמים, שביתך בית ועד לחכמים. זאת אומרת שאני רוצה להגיע למצב שסביבי יש אנשים עם דמויות, דמויות להשראה, שאני אלמד, כי אני אלמד ממי שסביבי, אם אני ארצה או לא ארצה. הדברים ישפיעו עליי אם אני ארצה, אם אני אהיה מודע להם או שאני לא אהיה מודע להם. ולכן אני רוצה גם להיות שוטה בצמא את דבריהם. וחז"ל מדגישים את דבריהם. מה זה ושוטה בצמא את דבריהם? דבר, דיבור, זה לשון קשה. אפילו אם החכמים נותני לי בראש, מה שנקרא, אני מקבל ביקורת, עדיף לחיות עם האמת הלא נעימה, מאשר לרפד אותה את עצמנו בשקר גס. ולכן הנקודה העיקרית עבורנו לדעת שדברים משפיעים עלינו, אז דיברנו קצת על האוכל, הדברים שקשורים לכל אחד מאיתנו, אמרנו שהזמינות של האוכל תגרום לי לאכול הרבה יותר מה שאני אפילו רוצה, בסדר? הוא מתכוון, כל שכן, המראה של האוכל מאוד מדבר עלינו, לטוב או למוטב, ולכן גם דיברנו על הסביבה, עם מי אתה אוכל, והגענו לפגישת שידוכים חביבה, כאשר התברר שבחורה שיושבת לפגישת שידוכים, ויש סוכריות שהשאירו מטעם, לא יודע מה, המשפחה שמערכת את הזוג אצלם בבית, השאירו, זה היה בארצות הברית, סוכריות M&M, סוכריות שחבר'ה שם אוהבים את זה מאוד, והתברר כך, שאם זה היה בחור מאוד מאוד רציני, כאילו בחור סידור מלא סטייל, כאילו ממש אני רוצה אותו, כאילו יו יו יו, אז הבנות אכלו יותר או פחות, מה אתם אומרים? שהיה בחור צ'וקמק, אבל באמת, total lost. אכלו יותר או פחות? אז התשובה היא ככה. שהיה בחור גמור, מה שנקרא, אז הם אכלו הרבה יותר. אכלו הרבה יותר. כשהיה בחור שפחדו לאבד אותו, אז כאילו אני בכלל לא... אני לא אוכל בכלל מתוקים, אבל אולי אחד, כן? שאני לא אגיד שאני לא אוכל את ההכשר את זה, וכדומה, אני לא יודע מה ההכשר של M&M, אבל ברעיון העיקרי. זאת אומרת, אכלו אחד או שניים. למה? מה זה משנה עם מי אני אוכל? התלבטתי מספר את זה, כי היה איזה בחור אמר לי, הרב, עכשיו, אני בפגישה שידוכים, הבנות תמיד אוכלות כאילו מלא, אז מה זה אומר עליי? זאת אומרת, לא אומר עליך בהכרח, אבל כן זה אומר על הבנות, שמאוד אכפת להם מה אומרים עליהם, ואיך הם נראות. אני לא אכנס את זה, זה לא הנושא שלנו כרגע, גם אני, זה לא ההתמחות שלי, מה שנקרא, אבל אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד חשוב. כמה אנחנו מושפעים מאחרים, מאיך אחרים נראים, או לפחות נראה לנו שהם נראים, ואני מדגיש, נראה לנו שהם נראים. מה זאת אומרת? אני אגיד לכם, ניסוי שנעשה בארצות הברית בדורמנט, במעונות הסטודנטים. סטודנטים שמתקבלים לאוניברסיטה וגרים שם במעונות. אז לקחו את הבנות ובדקו אותם גובה, משקל, ואז שאלו אותם, עזבו את הגובה במשקל שלכם כרגע, איזה גובה הייתם רוצים להיות ואיזה משקל הייתם רוצים להיות? אז הם אמרו כך, שהגובה שהם רצו, סביבות 1.65 מטר עד 1.70 מטר. זה הגובה שהם רצו להיות. ואז שאלו אותם, באיזה משקל הייתם רוצים להיות בהתאם לגובה הזה? תראי מה הם ענו? תפסו סדר גודל, בסדר? בחורה, אם אתה בחור, אז גובה 1.70 מטר. בחורה טיפה צריכה יותר רזה ממך, אם אתה עושה השוואה. נו, אתם יודעים, מה הם אמרו? אנחנו רוצות משקל של 45 קילו. זה אנורקסיה לשמה. זאת אומרת, בנות סטודנטיות אמריקאיות, למרות שהן רוצות להיות גובה 1.70 מטר, הן רוצות באותה מידה גם להיות 45... מה זה הדבר הזה? יש פה איזה עיוות שהחברה במודע או לא במודע שהוא משפיע עלינו. עד כדי כך הדבר הזה חזק, שמענו את הסטודנטיות האלה, אז תקשיבו אותו מה עשו איתם. בשלב מסוים מודדים להם את המשקל אמרנו, ושאלו אותם לפי דעתכם מה המשקל שלכם לפני שבודדים. הם אמרו, ובנות די יודעות, הממוצע היה 58, בסדר? שאלו אותם לפי דעתכם, מה הממוצע של שאר הבנות? הם ענו סביבות 58, והם צדקו. אז המשקל הממוצע של הסטודנט היה 58, אחרי חצי שנה, שהם במעונות. ושם, אתה יודע, מהשעמום או מהזה אוכלים. אז הם העלו במשקל 3 קילו והגיעו ל-61 קילו. ואז תקשיבו טוב מה זה קשור אלינו. שאלו אותם, המשקל שלהם כרגע 61 קילו. עכשיו, גם אם הרגישו את זה מן הסתם, לא יודע, לחצאית על הדברים, שאלו אותם לפי דעתכם, מה המשקל של הבנות האחרות? אני מדגיש, כשהם התקבלו לאוניברסיטה, עשו את אותו תרגיל, המשקל שלהם, הם צדקו 58, הממוצע צדקו 58. כעבור חצי שנה, מה המצב שלהן? הם אמרו, 61 עלינו במשקל. ושאלו אותם על הבנות האחרות, מה הם ענו? הם ענו שעכשיו הם 53. מה? עוד פעם, הם יודעות שהם השמינו, אבל הם חושבות שבנות אחרות, לא שלא השמינו כמוהם, הם עוד הרזו. מי שיכול להסביר איך זה יכול להיות? לא מדובר פה על IQ, שתגיד לי, תשמע, אולי הוא חכים, אני לא רואה את זה. זה דבר שהוא ויזואלי, בלי כזה, אוקיי, נכון? מה זה הדבר הזה? מה זה התופעה הזאת שאני מרגיש שאני לא בסדר ונראה לי שאחרים הרבה יותר בסדר ממני? תראו, אני כמרצה. אז בואו נספר לכם עולם ההרצאות. אם אני אסיים עכשיו הרצאה, נגיד סדנה או הרצאה, לא משנה, ואני אגיד לקהל, יש לי מישהו בקהל שאלות? כמה פעמים, תקשיבו לי טוב, כמה פעמים הייתם כזו הרצאה והמרצה שאל, יש לי מישהו בקהל שאלות? הבהרה. והייתה לכם שאלה, אבל לא שאלתם. קרה לכם? בדרך כלל כן, נכון? עכשיו, למה לא שאלתם? למה שלא שאלתם? אז התשובה אחת העיקריות, זה חשבנו, אולי זו השאלה מטופשת, אולי זה מגוחך, אולי יצחקו עליי אפילו. אוקיי, לכן לא שאלתם. מה קורה אם אחרים גם לא שאלו? מה אתם חושבים על אחרים? אתם חושבים על עצמכם, אני לא אשאל את השאלה, כי זו שאלה אולי טיפשית, הרב יצחק עליי. למה אתם חושבים שאחרים לא שואלים? אני אגיד לכם, ברוב הפעמים, אתם בטוחים שאחרים כנראה הבינו טוב את החומר, אלה שאלות, רק לי יש שאלות, כאילו, איזה דפוק אני? שימו לב טוב, אותה סיטואציה בדיוק. אני שואל אם יש שאלות, אתה יש לך שאלה, אתה לא רוצה לשאול כי אתה מרגיש מגוחך, אתה רואה אחרים שלא שואלים, אבל אתה חושב שהם, לא, כנראה הם כן הבינו, לכם לא שואלים. אולי הם בדיוק כמוך. לא, יש תופעה. שהרבה פעמים אנחנו משווים את עצמנו לחברה, ונראה לנו שאנחנו הרבה יותר גרועים מאחרים. אני לא מדבר על צד אחר שאתה חושב, לא, רב, כולם אותו דבר, כולם נופלים. אז גם זה תירוצים לא נכונים. ולכן אנחנו צריכים להיות מודעים שיש הרבה מאוד כוחות שמשפיעים עלינו. אומר ניתאי הארבלי, המשך המשניות, ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. ניתאי הארבלי הולך בדרך של שני התנאים הקודמים ואומר, תקשיב, הסביבה תשפיע עליך. הרחק משכן רע, מה מילה? תתרחק משכן רע. ואם אתה לא יכול פיזית להתרחק ממנו, אז לפחות אל תתחבר לרשע, כי הוא ישפיע עליך. שוב פעם, במודע או לא במודע. ג'ון ברג' מ-NYU, מהאוניברסיטת NYU, עשה מחקר שנקרא פריימינג, התרמה, אבל עם תת, כמו שום תרם. מה זה הדבר הזה? תקשיבו ותקשיבו טוב. סטודנטים יושבים מול מחשב, מקבלים משימת מחשב, זה בכלל לא משנה מה המשימה. תוך כדי שהם מקיימים את המשימה, מילים נזרקות להם מול העיניים, באלפית השנייה, פירוש הדבר, הם לא מודעים לזה שהם רואים את זה. מילים קופצות להם על המחשב, ניתן לעשות את זה, זה פרסומת סמויה, אסורה כמובן, אבל במחשב עשו את זה לצורך הניסוי, יש להם מילים שקופצות להם מול הפנים, שקשורות לזקנה. בסדר? אלצהיימר, בית אבות, סוכר גבוה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הם לא רואים את זה במודע, אבל המוח קולט מילים שקשורות לזקנה. קבוצה שנייה, קבוצת ביקורת, מילים סתם, ללא שום משמעות ספציפית. ולאחר הניסוי, בדקו דבר אחד מעניין. את מה? את מהירות ההליכה שלהם למעלית. המחשב נמצא בסוף החדר, בקצה השני ישנה מעלית, רצו לראות האם המילים שהסטודנטים רואים מול העיניים ישפיעו על קצב ההליכה שלהם. והתשובה הייתה, אם אני אומר לכם אז מן הסתם, נכון? הקבוצה שראו מילים לא במודע שקשורות לזקנה, עייפות, מקל סבא וכדומה, כיסא גלגלים, עוד דברים כאלה, הלכו לאט יותר. נכון, הם לא התחילו לצלוע, כאילו, מה קורה? נכון, אבל ראו שקצב ההליכה שלהם איטי יותר. אחרי זה עשו ניסוי נוסף. שוב קבוצה סטודנטים, שוב מחשב, אבל הפעם, שימו לב טוב, ישלמו להם על המבחן הזה, על המשימה הזאת. ויש שתי קבוצות, קבוצה אחת, היה להם מילים של חוצפה, בוטות, אגרסיביות, תוקפנות, מילים של חציפות, בסדר? קבוצה שנייה, מילים של עדינות, סבלנות, סובלנות, אדיבות, כבוד, בסדר? עכשיו הם לא מודעים לזה, שתי הקבוצות. ולאחר מכן, כשהם סיימו את המשימה, הם היו צריכים ללכת לחדר של מנהל המחקר, לקבל את הכסף. מנהל המחקר, לא במקרה, היה עסוק בשיחה, עם אחד העמיתים שלו. שיחה כאילו, אתה יודע מה, מה אתה אומר? עכשיו, הם מחכים בצד, כאילו, כל סטודנט בפני עצמו מחכה בצד, כאילו, קבל את הכסף שלו. אבל עכשיו הבן אדם, המנהל של המחקר, באמצע שיחה. אתה יודע, עכשיו, לפי דעתכם, הייתה השפעה למילים שהם ראו לפני כן? תשובה, ברור שכן. זאת אומרת, הקבוצה שראו מילים של בוטות, חוצפה, התפרצות, תמבין, חוסר כבוד, זלזול, הם כאילו, סליחה, הם חיכו 10 דקות, כן, ייבשו אותם, בוא נהיה אמיתיים. אבל למרות שייבשו אותם, אתה רואה שבשלב מסוים, הקבוצה שהיה להם מילים של עדינות, ושל רוגע וסבלנות, חיכו בסבלנות. תבינו עד כמה יש דברים שאנחנו לא מודעים להם. אנחנו פה בתקשורת כרגע, בתקשורת למשל, שדיברו, לא משנה מתי אפילו, על הנושא של עובדים זרים. אתה יודע, פליטים תקרא לזה, דרום תל אביב. אז ברגע שרצו להעלות את הנושא הזה של נתינים זרים בארץ ישראל, דיברו לפני כן מהזווית ראייה של הילדים של אותם מהגרים. אותם מהגרי עבודה, אז דיברו על הילדים, כמה הם מסכנים, כמה הם נולדו פה בארץ, ואין הם לאן ללכת. לפי דעתכם, זה ישפיע על הדעה שלי מה לעשות עם הנתינים הזרים האלה או לא? תשובה, ודאי. זה נקרא פריימינג, התרמה. זאת אומרת, יש המון דברים שמשפיעים עלינו. תחשו לי לסיים דבר אחד אחרון. בסדר? עד כמה הדבר הזה מפחיד. Shaky Bridge Study. מה זה Shaky Bridge Study? בקצרה, בקצרה. אוניברסיטת קורנל לקחו גברים, ביקשו לנסות משימה מסוימת, אחרי שסיימו את המשימה, קחו את הטופס של השאלון, תעברו גשר ותיתנו את זה לבחורה שיושבת מטעם האוניברסיטה. שני סוגי גשרים היה. גשר אחד יציב, אתה יודע, עם צדדים מאוד גבוהים, חזק מאוד, והבחור הולך על הגשר, מגיע לבחורה, קחי את השאלון. בחור, גשר שני, גשר רעוע. התומכים בצדדים, המעקה מאוד נמוך. הגשר זז. הבחור הולך כאילו, אמא, אמא. הוא מגיע לבחורה, וכששני הבחורים מגיעים עם הגשרים היציבים והגשר הרעוע מגיעים לבחורה, הבחורה אומרת, תודה רבה שהשתתפתם, אני מאוד מעריכה, זה הטלפון שלי, אם אתם יש לכם שאלות על הניסוי, תתקשרו. כן, וכל אחד מקבל את הטלפון שלה באופן נפרד. רצו לבדוק, האם זה משנה על איזה גשר הבחור עבר, אם הוא רוצה להתקשר לבחורה, לשאול שאלות על השאלון, אבל כמובן אולי להציע לה פגישת שידוכים וכדומה. התשובה הייתה, ודאי שכן. שימו לב טוב, דבר מפתיע, אבל שיכול להציל משפחות. אין לי הרבה זמן על דקה אחת. בחור שעבר על גשר יציב, הרגיש הכל בסדר, אין לו שום שאלות לאחר מכן. הבחור שעבר על גשר רעוע, ועם הלב, אני הולך למות. כשהבחורה נתנה לו את הטלפון, רובם התקשרו. למה? למה? שימו לב טוב. הוא לא שם לב לזה, אבל כשהוא עבר על הגשר הרעוע, הלב שלו דפק. הוא הביע, הוא הלך למות עוד רגע. הוא חווה חוויה רגשית. הוא לא שייך את החוויה הרגשית לגשר. הוא חשב בתת מודע שהחוויה הרגשית מהגברת הזאת. אז הוא רוצה להמשיך להיפגש איתה. ותבינו, הדבר הזה כל כך עוצמתי. אנחנו נמצאים אנשים סבנו. לא משנה, יוצאים איזה טיול ביחד, עושים איזה פעילות ביחד. בנייני התאומים, קבעים, שלצרנו איבדו חברים שלהם בבנייני התאומים. הלכו לעזור לאלמנות, מלב טוב סך הכל, רצו באמת לעזור להם. אבל הם חוו צער, חוו רגש, חוו חסד ותמיכה, והרבה מאוד לצערנו רב היה שעזבו את המשפחות שלהם והתחתנו עם האלמנות. למה? שוב פעם, אנחנו חווים איזו חוויה רגשית, אנחנו לא מודעים מאיפה זה מגיע. מקשרים את זה לאדם מסוים שהיה בסביבתנו, וזה נראה לי שהאדם הזה גרם לי את זה. אבל זה לא הוא. לכן אחרי איקס זמן, פתאום מתפקחים. אני אומר כאילו, מה אני עושה איתו בכלל? מה אני עושה איתו בכלל? זה לא מה שרציתי. זה על רגל אחת, יקיריי, שנבין עד כמה אנחנו לא יודעים מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, בסדר? הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע. יהיה ביתך בית ועד לחכמים. הסביבה שלכם משפיעה עליכם. תיזהרו על עצמכם, תחשבו לפני כן, או אם אתם כבר נשואים, תעשו דברים מעניינים ביחד. האטרקציות, הלחץ, המתח, בעזר השם גם יקרב ביניכם. אני רוצה בעזר השם שכל אחד מאיתנו יתחזק, וידע שדברים משפיעים עלינו, יהיה רצון שנהיה שקועים בתורה, בירת שמיים, וזה הדבר שישפיע עלינו. אז אני רוצה רק להודות למוטי קופר הטכנאי, מי שאיתנו בווידאו שישאר, ובעזר השם נמשיך להתקדם, נמשיך להיות מודעים לסביבה שלנו, אבל לדעת שהמעשים שלנו הם לשקבעו. ואל תתייאש מהפורענות. לא משנה מה עברת, אסור לך להתייאש. פתח דלת חדשה ונמשיך מפה. תודה רבה, שלכם יום מקסים ונתראה ונשתמע מחר.